אנחנו בכלל השני שהרמב״ם כותב כהקדמה למינוי המצוות. הכותרת של הכלל השני זה שלא כל מה שנלמד באחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם או בריבוי ראוי למנותו. נגיד את העיקרון בעל פה ואז נקרא בפנים. בעיקרון אנחנו יודעים שהמצוות, התרי"ג מצוות כתובות בתורה. יש הרבה, מצד שני אנחנו יודעים שכל התקנות של חכמים וכל הגזירות שגזרו וכל הדברים שתקנו לנו הם גם כן תורה, צריך לקיים אותם, אבל לא הכל נכנס ברשימת התרי"ג מצוות. גם אם נמצא שחכמים תקנו תקנה והם אומרים הנה זה מרומז בתורה, זה הנה זה מרומז בפסוק זה, לאו דווקא שגם אם מצאנו לזה רמז זה גם יקשב כאחד מהתרי"ג המצוות. רק מה שבמפורש שמענו, שאת זה שמע משה רבינו בהר סיני בפורש, זה אחד מהתרי"ג מצוות. מה שחכמים חידשו למרות שמצאו לזה מקור, זה לא ייחשב כאחד מהתרי"ג המצוות. עכשיו נראה איך הוא מפרט את זה בפנים. והרמב"ם כך, כבר ביארנו בראש חיבורנו על פירוש המשנה, הרמב"ם כתב פירוש על המשנה, ובהקדמה על פירוש המשנה הוא הסביר שרוב דיני התורה נלמדים ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. כל דין יש לו איזה צורה, אחד מ-13 מידות, שרבי ישמעאל אומר, שבאחד מ-13 אופנים האלה אפשר ללמוד כל דין ודין מה מקורו בתורה. ושהדין שנלמד במידה מאותן המידות, פעמים יש בו מחלוקת, לפעמים יש מחלוקת בין תנאים, על אותה הלכה שלומדים את זה ממקור דרך אחד מ-13 מידות, יש מחלוקת האם הכוונה היא כזו, או אולי דווקא זה להפך. אחרי יש דינים שהם פירושים מקובלים ממשה רבינו ואין בהם מחלוקת, יש דברים שהם מקובלים שככה משה רבינו הסביר ואין חלוקה בין החכמים, אלא שמביאים עליהם ראייה באחת מ-י"ג מידות, אבל למרות שזה מקובל לפי משה רבינו שככה הוא אמר, מביאים הוכחה שזה מרומז בתורה בצורה כזו או אחרת, שכן מחוכמת הכתוב שאפשר למצוא בו רמז המורה על אותו הפירוש המקובל או היקש המורה עליו, כי התורה היא כל כך מחוכמת, כל כך מדויקת, שבעצם אתה יכול בסופו של דבר למצוא רמז לכל דבר בתורה. וכבר ביארנו עניין זה שם, בהקדמה לפירוש המשנה הסביר את זה הרמב״ם. כיוון שהדבר כן, כיוון שככה הסדר הדברים, הרי לא כל הלכה שנמצא שחכמים הוציאוה במידה מי"ג מידות, נאמר עליה שהיא נאמרה למשה מסיני. לא כל מה שחכמים אמרו שמצאו לזה מקור בתורה באחד מ-13 המידות, זה אומר שזה משה רבנו שמע במפורש בסיני, אלא זה חכמים למדו את זה לאחר מכן. אז במילא לא כל התקלות של חכמים יחשבו כאחד מהתרי"ג מצוות. אותו דבר בקצה השני. אך גם לא נאמר על כל מה שנמצא שחזל סומכים אותו בתלמוד על אחת מי"ג מידות שהוא מדרבנן, כי הוא יכול להיות פירוש מקובל. גם מצד שני, לא כל מה שחכמים אמרו ולמדו אחד מ-13 המידות זה רק מתקנת חכמים. יכול להיות שזה דווקא זה כן מדאורייתא. אז מה הכלל? לפי מה אני יודע מה נחשב כאחד מהתרי"ג מצוות דאורייתא ומה יש לזה הגדרה רק כתקנת חכמים. והעניין כך הוא, כל מה שלא תמצאנו מפורש בתורה ותמצא שהתלמוד למד אותו באחת מ-י"ג מידות, זאת אומרת ככה, אם זה פסוק מפורש בתורה ברור שזה מדאורייתא, אם זה לא פסוק מפורש בתורה ואתה רואה שבגמרא מצאו לזה מקור בתורה באחת מ-13 המידות, אז איך נדע אם זה דאורייתא או לא? זה אומר ככה, אם פרשו הם בעצמם ואמרו שזהו גוף תורה או שזה מדאורייתא, אם החכמים בעצמם גילו לנו ואמרו שההלכה הספציפית הזו זה ממש מדאורייתא, הרי זה ראוי למנותו, אז אפשר להכניס את זה אחד מהתרי"ג מצוות. למה? שהרי מקבלי המסורת אמרו שהוא מדאורייתא, כי הם גילו לנו שזה מדאורייתא. אבל אם לא ביארו זאת ולא אמרו זאת בפירוש, אבל אם החכמים אמרו לנו יש לנו מקור לאותו תקנה באחד מ-13 המידות, לומדים את זה מפסוק בתורה, אבל הם לא אמרו במפורש שזה אחד מהמסורות שמשה רבינו אמר, והם לא אמרו במפורש שזה מדאורייתא, הרי הוא מדרבנן, כיוון שאין פסוק המורה עליו. זה בעצם הכלל השני של הרמב״ם. עכשיו הרמב״ם יחזק את דבריו ויסביר למה אלה שלא סברו כמוהו טעו בכמה דברים לפי דעת הרמב״ם. גם כלל זה שכבר נשתבש בו זולתנו, הכלל הזה שאני כרגע אמרתי מהרמב״ם, אז יש כאלה שהשתבשו ולא הבינו את זה, ולפיכך מנע, לפיכך אותם אלה, הרמב״ם מתכוון כאן לבעל הלכות גדולות, הוא מנע עירת חכמים בכלל מצוות עשה. הוא טוען שעירת חכמים, זה שצריך לירום מחכמים, זה אחד מהתרי"ג מצוות. מאיפה הוא לומד את זה? ומה שהביאו לידי כך, כפי הנראה לי, מה הביא לאותו בעל הלכות גדולות להסביר את זה? כנראה הוא למד את זה מדברי רבי עקיבא. מה רבי עקיבא אומר? שהפסוק אומר את השם אלוקיך עתירה, למד מזה אותו בעל הלכות גדולות. הרי רבי עקיבא אומר שמה זה, מה לומדים מהמילה את השם אלוקיך עתירה? אומר רבי עקיבא בגמרא, לרבות תלמידי חכמים, שצריך גם מהירה מחכמים. וחשבו, ממילא חשבו אותם אלה שמנו את המצוות, שכל מה שנלמד בריבוי הוא מן הכלל הנזכר. מכיוון שלמדו את העירה של צריך לראות מהחכמים מהמילה את, אז הם חשבו שזה אחד מהתרי"ג מצוות. אבל אומר הרמב"ם, מחיים הדבר כמו שחשבו, אם הם צודקים שבצורה כזו צריך למנות גם עירת חכמים בתרי"ג המצוות, מדוע לא מנו כיבוד בעל להם? למשל, אדם שיש לו אב חורג, שזה הבעל של אמא שלו, וצריך גם לכבד אותו, לומדים את זה מהפסוק, כן? או ואשת האב, או הפוך, האמא חורגת, גם צריך לכבד אותה. למה הם לא מנו את זה מצווה בפני עצמה, נוספת על כיבוד אב האם? וכן, למשל, למה הם לא מנו כיבוד אחיו הגדול? אח יותר מבוגר, גם צריך לכבד. מאיפה יודעים שצריך לכבד את האבא החורג, אמא חורגת או אח מבוגר? שכן, האנשים האלה, למדנו, מאיפה לומדים את זה? מריבוי שחייבים לכבדה, מריבוי של דיוק בביטוי של התורה בעשרת הדיברות. אמרו, הגמרא אומרת ככה, כתוב בפסוק כבד את אביך. מה זה את? למה לא כתוב כבד אביך ואימך? מה זה כבד את? המילה את אומרת הגמרא, לרבות אחיך הגדול, ולרבות בעל אימך. ואת אימך, העת שכתוב באימך, מה מזה למדים ריבוי? לרבות אשת אביך. כמו שאמרו, בדיוק כמו שלומדים עירת חכמים גם מהמילה את. את השם אלוקיך עתירה, אמרנו קודם, שהגמרא אומרת בשם רבי עקיבא, לרבות תלמידי חכמים. שואל הרמב״ם, אם אתם הוספתם את עירת חכמים באחד מהתרי"ג מצוות, בגלל שלומדים את זה מריבוי של המילה את, לפי שיטתכם היה צריך גם להוסיף עירה מאבא חורג ואמא חורגת, ומדוע מנו אלו ולא מנו אלו. ממשיך הרמב״ם ואומר, וכבר הביאם חוסר הידיעה, אותם אלה שהרמב״ם קורא להם, שהם אין להם ידיעה בכלל הזה שהוא כרגע הבהיר לנו, זה גרם להם לעניין חמור יותר מזה, והוא, שאם מצאו דרש של איזה פסוק, אם הם מצאו פסוק מסוים, שדורשים מהפסוק הזה הנהגות מסוימות, ואותו הדרש מחייב לעשות איזה פעולה או להתרחק מאיזה דבר, מכיוון שאת הפסוק דרשו בצורה מסוימת, אז הדרשה הזו מחייבת אותנו הנהגה מסוימת. והילה ההנהגות שלומדים מאותם פסוקים, כולם בלי ספק דרבנן. אבל אותם אלה שלא ידעו את הכלל הזה של הרמב״ם, הרי הם מונים אותם בכלל המצוות. הם הכניסו את כל אותם דברים שלמדו מאותו דרש של הפסוק כחלק מהמצוות, אבל פי שפשטי דקרא אינו מורה על שום דבר מאותם הדברים. אבל שאותו פסוק, פשוטו של מקרא של אותו פסוק, לא מרמז בכלל על אותם דברים, זה רק דרש. אבל הם החליטו לקחת את הדברים שלומדים מהדרש ולהכניס אותו כחלק מהמצוות. ועל אף הכלל שלימדון עליהם השלום, למרות שהגמרא מלמדת אותנו באומרם, הגמרא אומרת, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. כל פסוק, קודם כל אתה צריך לקחת אותו בפשטותו, ולא לקחת את הדרשות שמרמזים בו כחלק מהמצוות. ואף על פי שהתלמוד חוקר בכל מקום, כשמוצאים פסוק שלמדו ממנו עניינים רבים, על דרך הביור והבאת הראיות, בגמרא כשיש מצב שלמדו מפסוק אחד כל מיני דברים ודרשות ותוספות, אז אחרי זה הגמרא שואלת, ושואל גופי דקרא במייקר מדבר, מה הפירוש הפשוט של הפסוק? זאת אומרת, שאתה לא יכול לקחת פסוק שיש לו הבנה פשוטה במובן אחד, ולקחת את הדרשות שמרומזים בו, ולחבר את הדרשות כחלק מהמצוות. עכשיו מביא הרמב"ם דוגמה למה הוא מתכוון. אלא מכיוון שהם מסתמכים על שגיאה זו, בגלל שהם שגו, והם מונים גם את הדרשות שלומדים מהפסוק, למרות שזה לא פשוטו של פסוק, הם לוקחים את הדרשות ומונים אותו כחלק מהמצוות, אז לכן הם טעו ומנו בכלל מצוות עשה, הם הכניסו כחלק מהתרי"ג מצוות ביקור חולים וניחום אבלים וקבורת מתים, למרות שצריך לעשות את זה, אבל זה לא מצוות נפרדות, אלא הם כלולים כבר במצווה אחרת. למה הם הגיעו לפרוט את זה גם כן? בגלל הדרש הנאמר על דבריו איתה, בגלל שהם סמכו על מה שהגמרא אומרת במסכת בבא קמא, על פסוק מסוים, ואומרים שאפשר לדרוש אותו לאותה מצוות. על איזה פסוק? כתוב בספר שמות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, והוא המרם על זה, אומרת על זה הגמרא ככה, מכל מילה לומדים רמז. את הדרך, אומרת הגמרא, זו גמילות חסדים, ילכו, זה ביקור חולים, בה, זו גבורת מתים, ואת המעשה, אלו הדינים, אשר יעשון, זו לפנים משורת הדין. אז הנה הגמרא למדה מפסוק אחד בדרך דרש, כל מיני דברים. וחשבו שכל פעולה ופעולה מן הפעולות האלה היא מצווה בפני עצמה. כלומר, אתה יכול לעשות איזה רשימת מצוות כל אחד בפני עצמה. זה לא שהרמב"ם אומר שלא צריך לעשות את הדברים האלה. צריך. אבל ולא ידעו שכל הפעולות האלה ודומיהם נכנסות תחת מצווה אחת מכלל המצוות האמורות בתורה בפירוש. יש מצווה אחת כללית שכוללת את כל הפרטים האלה. והוא אמרו התעלל, איזה פסוק הרמב"ם אומר שהכל נכלל, ואהבת לרעך כמוך, זה כולל כבר את כל הדברים. במילא אין טעם ואין צורך ואין יכולת למנות את ביקור חולים כמצווה נפרדת וניחום אבלים כמצווה נפרדת. ממשיך הרמב"ם דוגמה נוספת, ובדרך זו גופה, עוד לדוגמה מה הם טעו בצורה הזו של למידה, הם ענו חישוב תקופות, זה שצריך לשבת ולחשב ולבנות את הלוח של הדת, מתי יהיה ראש חודש, מתי הירח ייראה וכולי, הם חישבו את זה כמצווה. איפה יש בתורה מצווה שצריך לחשב? בגלל הדרש הנאמר על הפסוק, אי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, יש כזה פסוק בספר דברים, והוא אמר, אומרים בגמרא לפסוק הזה, איזו היא חוכמה ובינה שאלה עיני עמים, איפה יש חוכמה בעם ישראל שאפילו הגויים יכולים לראות את חוכמת היהודים? הווה אומר, זה חישוב תקופות ומזלות, בגלל שיש כזה דרש בפסוק, אז הם מונים כבר את זה כמצווה. אומר רמם, זה הרי לא פשטו את הפסוק. על אילו היו מונים עניין שהוא ברור יותר מזה, שאפשר להעלות על הדת יותר שראוי למנותו, אפילו אם הם לקחו את הדרשות והכניסו אותם כמצוות, אומר רמם, אם היו לוקחים דברים שהם הרבה יותר ברורים, והרבה יותר מפורשים כאילו בתורה מאשר דרש כזה רחוק, וזה איזה דברים הם יותר ברורים. כל דבר שנלמד במידה אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. אם היינו לוקחים את כל ההלכות שמקורה מאחד מי"ג מידות, אז לא היה לנו רק תרי"ג מצוות. כי אז היה מספר המצוות מגיע לאלפים רבים. אז שמה תחשוב שאנו נמנעים מלמנותם מפני שאינם ברורות? מה אתה חושב? שלמה אנחנו לא מונים את האלפים הרבים הללו בגלל שאנחנו זה לא ברור לנו צורת הלמידה? או שאותו הדין הנלמד באותה מידה אולי נכון ואולי בלתי נכון? מה אתה חושב? למה אנחנו לא מונים את כל הדברים שלומדים מאחד מה-13 מידות? כי אנחנו לא בטוחים אם זה נכון? לא זאת היא הסיבה. אלא הסיבה היא העיקרון. מה אנחנו כן מכניסים בתרי"ג מצוות? ומה לא? שכל מה שנלמד, אנחנו אומרים שכל מה שלומדים באחד מ-13 מידות, הם ענפים מן העיקרים שנאמרו לו למשה בסיני במפורש. יש עיקרים שזה 13 והם תרי"ג מצוות. 613 מצוות, שזה משה רבינו שמע, וזה נחשב כתרי"ג מצוות. כל הדברים האחרים הם נכונים, והם תורה וכולי, אבל זה לא ייחשב כאחד מהתרי"ג מצוות, זה ענפים. ולסיום הכלל הזה אומר רמב"ם דבר עוד יותר מעניין. אל תחשוב שזה לא, זה בגלל שזה לא, שלא משה רבינו אמר את זה, אלא אמרו את זה חכמים במשך הדורות. יותר מזה, משה רבינו בעצמו, שישב עם עם ישראל ולמד איתם, הוא גם חידש כל מיני דברים, וגם למד את זה מכל מיני רמזים בתורה. ולא כל מה שמשה רבינו אמר זה אחד מהתרי"ג מצוות. גם משה רבינו עצמו, יש מה שהוא קיבל בסיני מפי הגבורה, וזה תרי"ג מצוות. יש מה שהוא בעצמו יושב אחר כך ולמד ולימד, אבל זה לא ייחשב כאחד מהתרי"ג מצוות. הוכחה לדבר, זה הסיום של הקטע האחרון. אפילו היה משה בעצמו הלומד, הרי אילו אינם נמנים. והראיה לכל זה, אומר, והעם אמרה, הוכחה מאוד מעניינת. המרם בגמרא תמורה, הגמרא אומרת דבר כזה, 1,700 קולין וחומרין וגזירות שוות ודגדוגי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה. תאי שעם ישראל היה באבל על משה רבינו, הם נשכח מהם 1,700 הלכות. אחר כך אומרת הגמרא, ואף על פי כן החזירן עתניאל בן כנז מפלפולו. עתניאל בן כנז עם הדרך פלפול שלו הצליח להחזיר את כל ה-1,700 פלפולים שנאמר, מביאים את זה בגמרא רמז מפסוק שכתוב, היומר כלב אשר יקט קריית ספר ולחדה וגומר, והילכדה עתניאל בן כנז, הגמרא אומרת, והילכדה עתניאל בן כנז, מרמז שהוא לחד את כל ההלכות והחזיר אותם. מה הרמב"ם רוצה להביא את זה בזה? הוא אומר, תראה, 1,700 הלכות שכחו והחזירו את זה. ואם אילו הן הנשכחות, אם 1,700 שכחו, אז כמה באמת היה? היה הרבה יותר, כי הרי לא שכחו הכל. כמה היה סך הכולל שממנו נשכח מספר זה? כמה הלכות ידעו שמתוך הכלל שידעו נשכחו 1,700? שהרי לא ייתכן לומר שנשכח כל מה שנלמד, הרי שכחו רק חלק. אז אם החלק המזערי שנשכח היה 1,700, אז כמה היה בסך הכל? אם כן, אין ספק שאותם הדינים שנלמדו בקל וחומר או במידה אחרת היו אלפים רבים. אז בזמן משה רבינו היו אלפים רבים של הלכות. 1,700 שכחו. וכל אלו, כל האלפים רבים שהיו, כבר היו בימי משה רבינו. שהרי בימי אבלו נשתכחו. אומרים בימי אבלו של משה זה השתכח. זאת אומרת, כשמשה רבינו היה לפני ימי אבלו, אז היה אלפים רבים של הלכות. אז הנה, יש לך תרי"ג מצוות, ההלכות יש אלפים רבים. למרות שמי שלמד אלפים רבים האלה, משה רבינו. הנה מתבהר לך שאפילו בימי משה מדברים על דקדוקי סופרים. בזמן משה רבינו, כי הרי אמרנו 1700 דברים ודקדוקי סופרים. זאת אומרת, אפילו מה שמשה רבינו מלמד זה נקרא דקדוקי סופרים. לפי שכל מה שלא שמעו בסיני בפירוש, הרי הוא מדברי סופרים. הנה נתבהר שתרי"ג מצוות שנאמרו לו למשה בסיני, לא מנו בהם כל מה שנלמד ב-13 מידות. התרי"ג מצוות זה לא כולל את כל מה שלמדו דרך אחד מה-13 מידות. אפילו לא בזמנו עליו השלום. כל שכן שלא נמנה בהם מה שנלמד בזמן מאוחר. אלא, מה המסקנה? רק זה נמנה. מה נכניס בתרי"ג מצוות? מה שהיה פירוש שנמסר בשמו. רק מה שנמסר בשמו שהוא שמע מפי הגבורה באופן ישיר, והוא, איך נדע מה זה? שיאמרו נושאי הקבלה בפירוש, כל חכמי הקבלה, חכמי הדורות, התנאים, המוראים, שהם אומרים לנו את ההלכות, הם צריכים להגיד לנו בפירוש שדבר זה אסור לעשותו, ואיסורו מדברי תורה. או שיאמרו שהוא גוף תורה, אז נמנה אותו. שרי נלמד מפי הקבלה ולא באחת המידות. דבר שהם אומרים שזה ממפורש בתורה, זה גוף תורה, אז אפילו שיש לזה רמז בתורה על ידי קל וחומר, זה חשובה וכדומה. אנחנו נכניס אותו פנימה לא בגלל הקל וחומר, אלא בגלל שהם אמרו שזה גוף תורה. ולא אז אם כך למה הם צריכים את הקל וחומר ואת הגזירה שווה אם שמעו את זה ישורות, ולא הזכירו בעניינו אחת המידות והביאו עליו ראייה באחת מ-ג' מידות, הסיבה למה הם בכל אופן, דבר ששמעו במפורש, למה הם מצמידים לזה איזה קל וחומר וגזירה שווה וכדומה, אלא להראות חוכמת הכתוב, כמו שביארנו בפירוש המשנה, כי התורה היא כל כך חכמה, שכל דבר יש לה בסופו של דבר רמז. אבל לא הסיבה בגלל אחד מה-13 מידות, לכן הוא נכנס פנימה. אם כך זה המסקנה של הכלל השני, כמו שאמר בהתחלה, לא כל מה שלומדים באחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ייכנס כאחד מהתרי"ג המצוות. רק מה שאנחנו יודעים במפורש, שנאמר באופן ישיר, כגוף תורה, על ידי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בסיני.